העולם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-11 של הלכות רוצח ושמירת נפש. לאחר 10 הפרקים הראשונים שעסקו בדין הרוצח, רוצח במזיד, רוצח בשגגה ודין נגלה ערופה, הרי 3 הפרקים האחרונים של ההלכות הם הלכות שמירת נפש. 2 הפרקים הראשונים עוסקים בחובתו של האדם לשמור את עצמו וכן את זולתו מדברים שיש בהם סכנת נפשות, והפרק 3 והאחרון עוסק בדיני הפריקה והטעינה שאף הם באים להציל מחשש סכנת נפשות. והפרק אותו נלמד היום, חלקו הראשון עוסק בדיני מצוות המעקה, וכן חובתו של האדם להסיר מכשולים נוספים שעלולים לגרום לסכנת נפשות, ואחר כך מדבר הרמב״ם על הדברים שאסרו חכמים על האדם מחשש שיגרמו לו לסכנת נפשות. ובפרק זה הוא מבאר את האיסור לשתות מים שאין רואים אותה מחשש עלוקה, ובעיקר בהרחבה רבה על האיסור לשתות מים מגולים. ובפרק הבא יבוארו דברים נוספים האסורים משום סכנה. פותח רמב״ם בהלכה א', מצוות עשה לעשות אדם מעקה לגגו, שחובה על האדם להתקין מעקה כעין גדר על גג ביתו כדי שלא יפלו ממנו אנשים. ובבית סחור החובה היא על הסוחר שדר בבית, שנאמר בתורה בפרשת כי תצא, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו. והוא שיהיה בית דירה, דיינו בית המשמש לדירת אדם, אבל בית האוצרות, מחסן, ובית הבקר, רפת וכיוצא בהן מבנים שאינם משמשים לדירת אדם, אינו זקוק לו, אין צריך לעשות מעקה לגגו. והדבר נלמד ממה שנאמר כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, שבית פירושו מקום המיוחד לדירת אדם. וטעם הפטור הוא משום שאין רגילות להשתמש בגגותיהם של המקומות הללו שאינם עשויים לדירת אדם. אך הרייבד והסמאק סוברים שמקומות אלו, מכיוון שראויים לדירת אדם, אף שלמעשה אינם משמשים לדירת אדם, הרי הם חייבים במעקה. ורק מקומות שאינם ראויים לדירת אדם פטורים מהמעקה. ובשולחן ערוך נפסק הרמב״ם שמקומות אלה פטורים מן המזוזה. וכל בית שאין בו 4 אמות על 4 אמות, שאין בו אורך ורוחב של קרוב ל2 מטר, הרי זה פטור מן המעקה, משום שאינו נחשב לבית. אך שטח שווה לשטח של 4 אמות על 4 אמות, אף שאין ברוחבו 4 אמות, וכגון שארוך 8 אמות ורחב 2 אמות, הרי הוא חייב במעקה, וכפי שהדין הוא לגבי מזוזה. וכתבו הרשי והרשבו שבית שגגו נמוך מ10 טפחים פטור ממעקה, שרן בנפילה ממנו סכנת מיטה, וחיוב המעקה הוא כדי למנוע סכנת מיטה. ובערוך השולחן כתב שבית המשמש כבית דירה, אלא שאין משתמשים בגגו, וכגון גג רעפי משופע, הרי הוא פטור מן המעקה. הלכה ב', בית של 2 שותפים, חייב הבית במעקה, שאף שנאמר ועשית מעקה לגגיך לשון יחיד, הרי נאמר בהמשך הפסוק כי פול הנופל ממנו, לא תלה אלא בנופל, שהחובה לבנות את המעקה נבחנת על פי הסכנה הצפויה מהגג ולא על פי הבעלות עליו. אם כן, למה נאמר בכתוב ועשית מעקה לגגיך? למעט בתי כנסיות העשויים לתפילה ובתי מדרשות העשויים ללימוד תורה, שאינם חייבים במעקה לפי שאינן עשויים לדירה. ואף שכבר נתבהר בהלכה הקודמת שלמדים ממה שנאמר כי תבנה בית חדש, שרק מקום המיוחד לדירת אדם שהוא הנחשב לבית חייב במעקה, ואם כן ניתן כבר ללמוד מכך שבתי כנסיות ובתי מדרשות פטורים ממעקה, הרי בשונה ממחסן ורפת, הנה בבתי כנסיות ובבתי המדרשות שאנשים משתמשים בהם לתורה ולתפילה, היה מקום לומר שהם נחשבים למקום שהוא לדירת אדם, ולפיכך נזקקים למעט אותם ממה שנאמר גגיך, שמכיוון שהם אינם מיועדים לאכילת האדם, הם אינם בכלל בית דירה. וכאמור, במקומות שאינם בית דירה, אין משתמשים על גגותיהם, ולפיכך אין צריך להתקין להם מעקה. ומה שצריך לעשות מעקה לגגו, הוא רק כאשר גגו גבוה יותר מהרחוב. אך באם הייתה רשות הרבים גבוהה מגגו, אינו זקוק למעקה, כדי למנוע נפילה מרשות הרבים לרשותו, שרי נאמר בכתוב כי ייפול הנופל ממנו. דיינו שצריך להתקין מעקה לגג רק כאשר ישנו חשש שיפלו מהגג אל הרחוב, ולא כאשר החשש הוא שיפלו לתוכו של הגג מרשות הרבים. הלכה ג', גובה המעקה מעל שפת הגג אין פחות מ10 טפחים, כ80 סנטימטר, וצריך להיות המעקה בגובה זה לפחות כדי שישמור שלא ייפול ממנו הנופל, שבגובה נמוך יותר עדיין אפשר ליפול מעבר למעקה, וצריך להיות המחיצה, דיינו המעקה חזקה, כדי שאף אם ישען אדם עליה היא לא תיפול, שרי מצוי הדבר שישענו על המעקה, ואם הוא איננו חזק מספיק עדיין קיימת סכנת נפילה מהגג. וכל המניח את גגו בלא מעקה, הרי זה ביטל את מצוות העשה של ועשית מעקה לגגיך, ועבר על איסור לא תעשה שנאמר תכף בהמשך לועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך. אין זה רק טעם לעשה של ועשית מעקה לגגיך, אלא זה אולב בפני עצמו, שלא ישיר בביתו דבר העלול לגרום לשפיכות דמים. ואין לו קין עליו זה מפני שאין בו מעשה, שרי הוא עובר על האיסור בכך שהוא לא עושה מעקה, והכלל הוא שכל לאו שאין בו מעשה אין לו קין עליו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', ואחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי, דיינו שייתכן הדבר שיקשל באדם וימות, כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו, שם בעומק 10 טפחים לפחות, בין שיש בו מים בין שאין בו מים, הרי זה חייב לעשות חוליה, דיינו גדר אבנים מוגבעת מסביב לבור או לבאר, שהיא גבוהה 10 טפחים, או לעשות לה לבאר או לבור כיסוי כדי שלא ייפול באדם וימות. דהיינו שמצוות המעקה חלה לא רק על גג ביתו, אלא אף על בורות עמוקים שבחצרו, שהרי אף בהם ניתן ליפול ולמות כמו מהגג. ואף שנתבהר בהלכה ב' שנאמר בפסוק כי ייפול הנופל ממנו ולא לתוכו, הרי מכיוון שהבור נמצא בחצרו, והנפילה היא מקרקע חצרו שעל פי הבור, הרי זה בכלל כי ייפול הנופל ממנו. ולפיכך חלים כאן מצוות העשה של ועשית מעקה לגגיך, והלא תעשה של לא תשים דמים בביתך. ועל פי זה כתבו האחרונים שחובת עשיית המעקה חלה אף על מרפסת וכדומה, אף שאינה משמשים כגג לדירה שתחתיהם, שרי ישנו חשש של נפילה מהם. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, אף שאין שייך בו עניין המעקה, כמו כלב רע וסולם רעוע, שבסולם רעוע קיימת גם כן סכנת נפילה, אך לא יועיל המעקה, הרי אף שאין שייכת בדברים אלו מצוות העשה של ועשית המעקה לגגיך, מכל מקום מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה. שיש בדבר מצוות עשה אחרת, שנאמר בפרשת ואתחנן, נשמר לך ושמור נפשך, שמכאן למדים שחובה על האדם לשמור על הנפש מפני הסכנה. ומבואר במורה נבוכים שאף שנאמר בכתוב רק ישמר לך או שמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, שפשט הכתוב הוא שעל האדם לשמור את נפשו מלשכוח את הדברים שראה במתן תורה, מכל מקום הכתוב כולל גם חובה לשמור על הנפש מפני סכנה גופנית. ואם לא הסיר, אלא הניח דיינו השאיר את המכשלות המביאים לידי סכנה, הרי זה ביטל את מצוות העשה של ישמר לך או שמור נפשך, ובנוסף על כך עבר גם בלא תעשה שלא תשים דמים. שמצוות העשה של ועשית מעקה לגגיך שייכת רק במקום שהישמרות מהסכנה היא על ידי עשיית מעקה, ובמקרים של סכנת נפשות אחרת חלה מצוות העשה של ישמר לך או שמור נפשך. אך מצוות הלא תעשה שלא תשים דמים בביתך, אף שנאמרה לגבי מעקה, היא חלה על כל סכנת נפשות, ואף שנאמר לא תשים דמים בביתך, הרי כוונת הכתוב היא שאפילו בתוך ביתך, שאין הדבר מהווה כל כך מכשול הרבים, אסור לך להשאיר סכנה. אך האיסור קיים בכל מקום. ועד אתה דיבר הרמב״ם על דברים שיש בהם משום סכנת נפשות לאחרים, וכמובן גם לאדם עצמו, כמו גג ללא מעקה או כלב רע וכדומה. ואתה מדבר הרמב״ם על דברים שאסור לאדם לעשות משום שהוא מסכן את נפשו. הלכה הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וכתב הבית יוסף שהם אסורים מהתורה מהאיסור שנתבהר בהלכה הקודמת של לשמר לך ושמור נפשך, שבנוסף לאיסור להניח דברים המסכנים אנשים אחרים, הוא כולל איסור על האדם לעשות דברים המסכנים את נפשו, אלא שחכמים קבעו שבעשיית דברים מסוימים יש משום סכנת נפשות, והעושה אותם עובר על האיסור דאורייתא של לשמר לך ושמור נפשך, וכל העובר עליהן על דברים אלו שאסרו חכמים לעשותם ואומר, הרי אני מסכן בעצמי, ומה לאחרים עליי בכך? שבניגוד לדברים המבוארים בהלכה הקודמת שבהם הוא מסכן אנשים אחרים, הרי בעשיית הדברים הללו הוא מסכן את עצמו בלבד, וטוען האדם שזהו עניין שלו, ואין לאחרים להתערב בכך, או שהוא טוען איני מקפיד בכך, דהיינו שאינו חושש שדברים אלו יביאו אותו לידי סכנה, הרי זה מקין אותו מכת מרדות שאילו מלכות מדרבנן, דאף שכאמור הוא עבר על דאורייתא, הרי זו מצוות עשה דאורייתא שאין לוקים עליה, שאין שייך באופנים אלו עליו שלא תשים דמים בביתך. אך מכיוון שעבר על מה שאמרו חכמים שעל ידי מעשים אלו הוא מבטל את מצוות העשה של ישמר לך או שמור נפשך, הרי מלכים אותו מלכות דרבנן. וכתב הרמ"א שצריך לחשוש לספק סכנה יותר ממה שחוששים בספק איסור. ואתה מפרט הרמב״ם ומבאר את הדברים שאסרו חכמים משום סכנה. תחילה הוא מבאר את איסור שתיית המים כאשר אינו רואה אותה מחשש עלוקה, ואחר כך בהמשך ההלכות עד לסיום הפרק את איסור שתיית המים המגולים. ובפרק הבא התבארו שאר הדברים שאסרו חכמים מפני הסכנה. על החווה ואילן הדברים שעשו חכמים מפני הסכנה, לא יניח אדם את פיו אל הסילון המקלח מים וישתה, שלא יצמיד אדם את פיו לקצה הצינור שזורמים ממנו מים וישתה ישירות ממנו באופן שאינו רואה את המים קודם ששותה אותם, וכן גם לא ישתה בלילה מן הנערות ומן האגמים, אף אם הוא שואב את המים בשתי ידיו ושותה מידיו, וזאת משום שבשני המקרים הוא איננו רואה את המים שהוא שותה, וישנו חשש שם העבלה הלוקה שהיא תולעת מוצצת דם החיה במקווה המים שהיא עלולה לגרום למוות האדם אם היא מגיעה לדרכי הנשימה שלו מכיוון שהיא מקשה על הנשימה, וישנו חשש שהעבלה אותה שהרי הוא אינו רואה את המים כלל לפני ששותה אותם, אך ביום יכולו לשתות מים מן הנערות ומן האגמים כאשר הוא אוסף אותם בשתי ידיו, אך כתבו הפוסקים על פי דברי הגמרא שלשתות מים ישירות מן הנער בפיו אף ביום אסור, שהרי עלולה הלוקה להיכנס לפיו עם המים ללא שיראה, ואף למלא מים בידו אחת ולשתות אסור גם ביום, מפני שממהר הוא מכניס את המים לפיו ללא שיבדקם היטב. ואיסור נוסף בעניין המים, שלא ישתה מים מגולים. דהיינו מים שעמדו באופן פתוח וגלוי ללא השגחה, וזאת מחשש שמא שתה מהן נחש, וכיוצא בו מזוחלי אפר אחרים והטילו בהם את הרסם, וישנו חשש שהשותה את המים שיש בהם את ההרס ימות. הלכה זין ואילו אין המשקין האסורין משום גילוי, המים והיין ואפילו מזוג שערבו את היין במים ואפילו התחיל טעמו של היין להשתנות לחומץ שעדיין הוא נחשב ליין ויש בו חשש כאשר הוא מגולה, אך חומץ גמור אין בו חשש גילוי, וכן אסורים משום חשש גילוי החלב והדבש והציר שהוא הרוטב המתמצא מהדגים הכבושים והמלוכים, שום שכל אלו רגילים הזוחלים הארסיים לשתות מהם, אבל שער כל המשקין אין מקפידין על גילויין משום שאין הזוחלים בעלי הארס שותין מהן, אך כתב בערוך השולחן שבאם ראה נחש ארסי וכיוצא בו ששותה מהם הרי הם אסורים. הלכה חטא, השום שנתרסק והאבטיח שנחתך ונתגלה האבטיח או השום שהם עמדו גלויים ללא השגחה, הרי זה אסור, וכן כל כיוצא בהן פירות וירקות שיש בהם לחות ובאם נחתכו או נתרסקו הרי הם אסורים שהזוחלים בעלי הארס אוכלים מהם ומטילים בהם את הרסם, ויין מבושל ויין תוסס אין בהן משום גילוי שאף אם נתגלו לא נאסרו, שהיין המבושל נשתנה טעמו לפיכך אין בעלי הרס שותים ממנו, והיין התוסס והוא היין משעת דריכתו ועד שיעברו עליו שלושה ימים, כיוון שהוא תוסס בעלי הרס מתיירים לשתותו כפי שהתבהר בסיום ההלכה, וכן יין או מים או חלב שהיו חמים כל זמן שהאבל עולה מהן שעולים מהם עדים, וכן משקין שהיה משקה יורד מלמעלה לתוכן טיפה אחר טיפה והוא שיהיה תורד ויורד, דיינו מטפטף ברצף ללא הפסקה, כל אילו אין בהן משום גילוי, שניתן לשתותם אף שהיו גלויים, שאין חשש שזוחלים בעלי הרס שתו מהם משום שזוחלי אפר מתיירים מביאבוע המשקה, במקרים שהמשקה יורד טיפה אחר טיפה וביין התוסס, וכן מן האבל מהעידים שיוצאים מהמשקים החמים ואין שותים ממנו. הלכה תת, מי כבשין, דהיינו מים שכבשו בהם פירות או ירקות בחומץ או במלח, ומי שלקות, מים שבישלו בהם פירות או ירקות, ומי תורמוסין, מים שבישלו בהם את התורמוסין, שהוא מין קטנית שמחמת מרירותו שולקים אותו כמה פעמים, אין בהן משום גילוי, שהמים משתנים מחמת הכבישה או הבישול ושוב אין הנחה שותה מהם, ומים ששרה בהן כבשים ושלקות ותורמוסין, שהוא רק שרה בהם פחות מיממה, ירקות כבושים, מבושלים, או ששרה בהם תורמוסין, הרי הדבר תלוי, שאם נשתנה טעמן של המים, אין בהן משום גילוי, שאין הנחה שותה תמם, ואם אין בהן נותן טעם, הרי הם אסורים, שכשהוא רק שרה אותם לזמן מועט, אין הם משתנים, ואם אין בהם נותן טעם, הרי ייתכן שהנחה שתה מהם. וכן מים שהדיח בהן פרישים, דיינו חבושים, ודרמוסקים, מין שזיף, והוא הדיח בהם את המים כדי לתת את המים לחולה לצורך רפואה, הרי המים הללו אסורים משום גילוי, שבהם היו גלויים אסור לשתותם, דאף שמדיחים אותם במים הללו כדי שיספגו מהם וישמשו כרפואה לחולה, מכל מקום מכיוון שרק מדיחים בהם את הפירות, אין המים משתנים כל כך באופן שהנחש לא ישתה מהם. הלכה יוד ויין שערב בו דברים חדים, דיינו חריפים כפלפלין, דיינו פלפל חריף, או שירב ביין דברים מרים כאפסנטין, דיינו לענה, עד שנשתנה טעמו של היין, שנעשה חריף אומר, אין בו משום גילוי, דכאשר הוא מקבל את הטעמים הללו שוב אין זוחלי האפר שותים ממנו. והוא הדין בשאר המשקין האסורין משום גילוי, כמים וחלב, שבאים ירב בהם דברים חריפים או דברים מרים עד שנשתנה טעמם, שוב אין בהם את איסור הגילוי. הלכה י' א', כל המשכין האסורין משום גילוי שנתגלו בין ביום ובין בלילה, הרי הם אסורין, שאף אם נתגלו ביום, אין אומרים שאין זו חולי האפר באים לשתות מהמשכין מחששה מפני האדם. ואפילו היה בצידן של המשכין המגולים אדם ישן, מכל מקום אסורים המשכין משום גילוי, משום שאין אמת הישן על הזוחלים, שהזוחלים מבחינים בכך שהאדם ישן ושוב אינם חוששים לשתות מהמשכין שבצידו. ומשמע שבאם הוא ער, אף שאין הוא משגיח על המשכין, אין זוחלי האפר שותים מהמשכין שבצידו, והמשכין מותרים. וכמה ישו המשכין המגולים ללא השגחה או ללא שהיה האדם בצידם, ויעשו משום גילוי? כדי שיצא הרחש, דהיינו הרמס זוכה לאפר מתחת אוזן הכלי, דהיינו הקרקע שמתחת לידית הכלי שבו נמצאים המשקים המגולים, זהו המקום הקרוב ביותר למשקים שיכול הרחש להתחבא בו, ובאם שהוא המשקים ללא השגחה בשיעור זמן מספיק, כדי שיצא הרחש ממקומו שמתחת לידית הכלי, וישתה מהמשקים המגולים ויחזור למקומו בקרקע שמתחת לאוזן הכלי כדי להתחבא בו, שכך ייתכן שאף אם האדם לא ראה שהוא שתה, הספיק הרחש לשתות מהמשקים ולהטיל בהם את הרסו, הרי הם אסורים. אך בשיעור קצר יותר של זמן שעמדו ללא השגחה, המשקים מותרים. הלכה י' ב', ושיעור המים שיאסרו אם נתגלו, הוא רק אם שיעורם קטן יחסית, כדי שיהיה הסם ניכר בהם, דהיינו שמורגש כוחו המריל של הרס הנחש וכדומה, והוא מזיק למי ששותה אותם. אבל אם היו המים מרובין בשיעור כדי שתובד בהן המרה, שאף אם שתה מהם נחש או זוכל אפר אחר והטיל בהם את הרסו, הרי הארס מתבטל במים המרובים ואין בכוחו להזיק למי שישתה את המים, הרי לא המים מותרים בשתייה, בין שהיו המים בחילים ובין אם היו בקרקעות, כמקווה מים וכדומה. וכן הדין בשאר המשכין שנאסרים משום גילוי כיין וחלב, שבאם יש בהם כמות מרובה כדי שיתבטל הארס בהם, הרי אף אם נתגלו הם מותרים בשתייה. ולדעת הרבינושים שון הדין הפוך, שבאם היו מים מועטים, הרי הם מותרים מפני שהערס ניכר בהם, כך שאם יש בהם ערס הוא ידע להיזהר ולא לשתות את המים. ודווקא אם היו המים מרובים שהערס אינו ניכר בהם, הרי הם אסורים, משום שאף באופן זה הערס מזיק לשותה אותם, והוא עלול לשתות מהמים ללא שידע שיש בהם ערס. וכתב הטור שיש לחוש לשתי השיטות ולאסור בכל מקרה בין במים מרובים ובין במים מועטים. הלכה י' ג' מעיין המושך שמיים שבו זורמים אפילו כלשהו שהם זורמים מעט בקצב חלש אין בו משום גילוי משום שאין זוחלי האפר שותים ממים זורמים ולגין קד שהיו בו משקים שהיה מגולה והניחו בשידה ארון עץ קטן או תיבה ארגז או מגדל ארון עץ גדול או בתיק שלו דיינו בכלי המיועד להניח בו את הקד או שהיה הקד שבו המשקים המגולים בתוך בור אפילו עמוק הבור מהאמה שהוא עומק של 48 מטר או במגדל ארון עץ גבוה ביותר שגבוה מהאמה או בתרקלין חדר גדול אולם מיופה ומסויד שקירותיו צבועים ומצוירים שהיה מקום לומר שזוחלי האפר נרתעים מהאיורים שבקיר ואינם נמצאים במקום כזה הרי הכלי שיש בו משקים מגולים הנמצא בכל אחד מהמקומות הללו, אף עם הארונות למיניהם שהוא נמצא בהם סגורים, מכל מקום הרי זה אסור בשתייה. הרי יש לחשוש שעוד לפני שהוא סגר את הארונות הללו, כבר היה בהם אחד מזוחלי האפר, ומכיוון שהם נמצאים כבר בתוך אותו ארון, הם שתו מהמשקים המגולים שבכלי והטילו בהם את הרסם. אך באים בדק את הטבעה או את המגדל וכדומה, שבידי שאין בהם אף אחד מזוחלי האפר, ואחר כך הניחו את הקד עם המים המגולים, ולאחר מכן סגר את הטבעה או המגדל, הרי זה מותר, שבאופן זה אין לחשוש לזוחל אפר שיטיל בהם את הרסו. והחידוש הוא שאף במגדל גבוה מהאמה, או בבור עמוק מהאמה, מועילה בדיקתו תחילה שאין בהם זוחלי אפר, שבאם אחר כך הכניס בהם קד עם משקים מגולים וסגר אותם, ניתן לשתות את המים ללא חשש הרס. אך באם היה בהם בטבע או במגדל נקב, הרי זה אסור, שאסור לשתות את המשקים שבהם, שהרי ייתכן שלאחר שבדק אותם ווידא שאין בהם זוחלי אפר, נכנסו אליהם זוחלי אפר הרסיים דרך הנקב, וכמה יהיה בנקב כדי לאסור את המשקים, כדי שתיכנס בו אצבע קטנה של קטן, דיינו הזרת של תינוק בן יומו, שאף בחור בגודל כזה יכול להיכנס נחש קטן או רמס אחר הרסי. הלכה י' ד' חבית של יין שנתגלתה, שהייתה חבית פתוחה ללא שיהיה אדם בסביבתה, שאסור לשתות את יינה מחשש שאחד מזוחלי האפר הארסיים שתה ממנה והטיל בה את הרסו, הרי אף על פי ששתו ממנה מהיין שבחבית 9 אנשים ולא מתו, ואף אם לא קרה להם גם שום נזק אחר, מכל מקום לא ישתה אדם אסירי מיינה, משום שהערס אינו מתערב בכל היין שבחבית, ויש לחשוש שהוא מרוכז ביין שנותר בחבית. ומעשה היה המובה בברייתא בעבודה זרה, שהייתה חבית מגולה, ואמרו ששתו ממנה תשעה ולא מתו, ושתה ממנה אדם עשירי ומת. וזאת מפני שהערס הנחה שקע למעטה ליין שבתחתית החבית, ולפיכך התשעה הראשונים ששתו את היין שהיה בחלקה העליון של החבית לא מתו, והעשירי ששתה את היין שהיה בתחתית החבית מת. אך לא ניתן על פי זה להתיר בחבית שנתגלתה לשתות את כל יין החבית חוץ מהיין שבתחתיתה שבו שקע הערס, משום שיש סם חמת זוחלי אפר, דהיינו הערס של זוחלי אפר כנחשים, שעולה וצף למעלה, שהוא לא שוקע בתחתית החבית אלא הוא מתערב דווקא בחלק העליון של המשקים, וחמת זוחלי אפר הוא מלשון הכתוב בפרשת האזינו. ויש סם שהיא נתלית באמצע המשקה, שיש סוג הרס שהוא נשאר תלוי באמצע המשקים, לפיכך הכל אסור, שרי בכל חלק מהיין שבחבית שנתגלתה יש לחשור שמה בו נמצא הרס, אלא אם כן החבית גדולה ויש ביין כדי שיעור מספיק לבטל את כוח הרס, וכפי שנתבהר בהלכה י' ב', ואפילו סיננו במסננת, שסיננת היין במסננת, מכל מקום היין אסור בשתייה, משום שהרס עשוי לעבור דרך הורי המסננת. וכן הבטיח חתוך שנתגלה, שנתבהר בהלכה ח' שאסור לאכול ממנו, מחשש שמא אכלו ממנו זוחלי אפר והכניסו בו יותר סם, הרי אף על פי שאכלו ממנו תשעה אנשים ולא מתו, לא יאכל ממנו אדם עשירי. שאף על פי שהאבטיח הוא אוכל, והיה מקום לומר שאם יטילו בו הרס, יישאר הרס בחלק העליון של האבטיח, כך שבאם אכלו את חלקו העליון ולא מתו, אין חשש לאכול את חלקו התחתון. מכל מקום אסור לאכול אף את חלקו התחתון, משום שהאבטיח הוא רך, וייתכן שהרס שקע בו. הלכת את וב, מים שנתגלו, שישנו חשש שיטיל בהם נחש את הרסו, הרי זה לא ישפכם לרשות הרבים, ולא ירבץ בהם את הבית, שלא ירטיב בהם את רצפת הבית כדי שהאבק ישקע, ושני הדברים אסורים מחשש שמא יספג הערס בגופו של אדם ההולך יחף, וכגון שיהיה שריטה באורו וכדומה. וכך גם לא יגבל בהן את הטיט, שלא ילוש בהם את הטיט, שהרי יכול הרע להיכנס לתוך ידיו של המגבל, ולא יחץ בהם את פניו, ידיו ורגליו, מחשש שמא יספג בהם הרעל, ולא ישכמן מהמים שנתגלו, לא את בהמתו ולא את בהמת חברו, מחשש שמא כשישחטו אותה, אוכל מבשרה ינזק, ואף אם היא בהמה טמאה, הרי הסם ממית את הבהמה, ואסור משום בל תשחית, ואף אם הוא רוצה להמיתה, משום שצריך את האור של הבהמה, אסור להשקותה במים שנתגלו, משום שהערס ממית לאט לאט, וגורם לבהמה צערה, והדבר אסור משום צער בעלי חיים. אבל משקה אותן את המים המגולים לחתול, שהערס אינו ממית את החתול, ואף שהוא מכחישו, הרי הוא חוזר ומבריא. הלכת את זה, היא ניסה שאני לא שבה מים מגולין, אפילו אם היא של תרומה, אף שאסור לאבד תרומה תאורה, הרי זאת יישרף, שרי יש חשש של סכנת נפשות באכילתה, והדבר דוחה את האיסור של איבוד התרומה. ואפילו נאפת האיסה שאני לא שבה מים מגולין, הרי הפת אסורה, שחום האפייה אינו מבטל את כוח הערס. וכתבו התוספות והרשבו שעכשיו שהנחשים ושאר זוחלי אפר הארסיים אינם מצויים בינינו, אין כלל איסור לשתות משקים מגולים ומותר לשתותם אף לכתחילה. וכך נפסקה ההלכה בשולחן ערוך. ומכל מקום יש שהחמירו בזה משום מידת חסידות. וכאן מסתיים הפרק ה-11 של הלכות רוצח ושמירת נפש.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.